שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. זה פסוק שמופיע בפרשת אמור. ידוע שהנושא הזה של יום כיפור מופיע בתורה גם בפרשת אחרי מות. שם מופיע סדר עבודה של הכהן גדול ביום כיפור. וגם בפרשת אמור, שבפרשת אמור מופיעים כל המועדים לפי סדרם, ומילא מופיע גם שם יום כיפור. הפסוק הזה, שבת שבתון, הוא מפרשת אמור. אז מה זקן מדייק כמה דיוקים כדי להגיע להבנה ולרמז שיש כאן בפסוקים שמדברים על יום הכיפורים. אז מה זקן פותח קודם כל בדיוק ראשון, להבין מהו בתשעה. בתשיעים מבעילה. למה התורה כותבת, עיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, ולא בתשיעי לחודש? מה הרמז בביטוי דווקא בתשעה? וגם שאלה נוספת, מה שכתוב שבת שבתון הוא, פסוק אומר שבת שבתון, כך זה פותח, שבת שבתון הוא לכם, הוא לשון זכר. מה הדיוק? פה בפרשת אמור התורה כותבת הוא, ואילו בפרשת אחרי, פרשת אחרי מות, שגם הופיע ביטוי דומה על יום כיפור, כתיב, שם בפרשת אחרי כתוב שבת שבתון אי. אז מה סיבת ההבדל? למה בפרשת אחרי כתוב לשון נקבה, שבת שבתון אי, ובפרשת אמור כתוב שבת שבתון הוא, לשון זכר? זה דיוק נוסף. ושם נאמר, בפרשת אחרי כתוב, ועיניתם את נפשותיכם, חוקת עולם. שם כתוב שצריך לצום ביום כיפור, וזה חוקת עולם. תמיד, כל השנים, כל הדורות, צריך לצום ביום כיפור. ולא נאמר בתשעה לחודש, כמו שכתוב כאן בפרשת אמור. שם בפרשת אחרי, התורה לא מציינת שהצום מציינים את התאריך, אלא כותבים, זה חוקת עולם תמידי. וצריך להבין טעם השינוי. צריך להבין למה פה בפרשת אמור כתוב בתשעה לחודש, והנה בפרשת אחרי כתוב חוקת עולם. וגם את השאלה הזו מחזק. לכאורה כאן היה ראוי יותר לומר חוקת עולם, דווקא בפרשת אמור מתאים יותר שיהיה כתוב חוקת עולם מאשר בפרשת אחרי. מה הדוע? מה ההבדל? דעה בפרשת אחרי מבואר כל סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. פרשת אחרי מדברים על סדר העבודה של הכהן גדול בבית המקדש או במשכן ביום כיפור. במילא העבודה הזו של הכהן הגדול זה לא חוקת עולם. יש בזה תקופות של חורבן, שמאות בשנים אין בית מקדש. ואיננה רק בפני הבית. כשיש בית מקדש, יש כהן גדול שעושה עבודה בקודש הקודשים. אבל כשביום כיפור, בכל מקום שהוא עושה. אבל כשאין בית מקדש, אין את עבודת הכהן גדול. אז בפרשת אחרי, ששם מדובר על דבר שהוא לא נמצא תמיד, יש בזה עליות ומורדות, אז שם דווקא לא מתאים המילים חוקת עולם, כי יש בזה שינויים. מה שאין כן כאן בפרשת אמור. לעומת זה בפרשת אמור שמדברים על ההתנהגות במועדים, שזה תמידי, אין בזה הבדל בין זמן הבית לזמן הגלות. בעיקר הפרשה בסדר המועדות, שזה נוהג גם עכשיו שאין בית המקדש קיים. אז אם כך בפרשת אמור, שמדברים על החגים, תמיד איך צריך יהודי להתנהג, בלי קשר לבית המקדש, אם כן, כאן דייקה היה ראוי לומר חוקת עולם. אז היה מתאים יותר להגיד חוקת עולם, דווקא בפרשת המועדים, דיינו בפרשת אמור, ולא בפרשת אחרי. מדוע שינה הכתוב? לכתוב שם דייקה חוקת עולם ולא כאן. אז למה התורה כתבה את הביטוי חוקת עולם דווקא בפרשת אחרי ולא בפרשת אמור? עוד דיוק אחד הוא מדייק. והנה כתיב, כתוב הפסוק, וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל. שהכהן כשהוא עושה את העבודה בבית המקדש הוא צריך לכפר, לכפר זה נקרא לנקות, לטהר, לטהר את הקודש מתומות בני ישראל. מה אפשר להבין מזה? שבני ישראל כשהם חטאו הם כאילו טימאו את הקודש. עכשיו צריך הכהן לכפר על הקודש. צריך להבין מהו עניין הכפרה על הקודש. מה הפירוש שצריך לכפר על הקודש? וכי חטא חטא שצריך כפרה? החטא הוא על היהודי שחטא, לא הקודש. הקודש הוא טהור, הוא מקום קדוש כל הזמן. מה פירוש שכיפר על הקודש? ועיין מזה בספר עשרה מאמרות. אז זה דיוק שצריך להבין למה כתוב וכיפר על הקודש. ובתוך הדיוק הזה הוא מוסיף, וגם מה שכתוב בסוף הפרשה, וכיפר את מקדש הקודש. כתוב, הביטוי את מקדש הקודש. מדוע שינה כתוב אחר כך לאמור מקדש הקודש? קודם הוא אומר וכיפר על הקודש, אחר כך הוא אומר וכיפר את מקדש הקודש. מה השינוי? טוב, אחרי כל הדיוקים הללו, כמובן, הדיוקים הללו הם רק הקדמה, כדי להוביל אותנו לביור, להבין מה זה יום כיפור. והנה, מתחילה יש להקדים כללות עניין המצוות. כדי להבין את העניין של יום כיפור, נקדים קודם מה המטרה בכלל שיהודים מקיים מצוות. והנה נודע, לתכלית ירידת הנשמה לעולם הזה, למה הנשמה ירדה פה לעולם? יש לו תפקיד. מה התפקיד של הנשמה בעולם? היא משום דהיום לעשותה ממעשה המצוות. כלומר, יורדת לעולם, יש לה עבודה, עשייה. מה העשייה שהיא צריכה לעשות כאן בעולם? קיים מצוות. כמו שכתוב בזוהר על פסוק, ואברהם זקן בא בימים. כתוב על אברהם אבינו, זקן בא בימים, הוא בא עם כל הימים. מה פירוש הוא בא עם כל הימים? שהימים הם הלבושים הנעשים מן המצוות. כל מצווה שלי עושה זה עוד לבוש שהנשמה מתלבשת בה. הלבוש הזה נקרא יום. כל יום יש לו את הלבושים שלו, כל יום יש את המצוות שלו. אברהם אבינו כתוב שהוא בא בימים, איפה הוא בא בימים? שהוא הביא איתו את כל הלבושים, הביא איתו את כל המצוות. שהימים הם הלבושים הנעשים מן המצוות אשר האדם עושה בהם. כמו שכתוב ימים יוצרו, הקדוש ברוך הוא יצר את הימים, ומה המטרה של הימים שהוא יצר? כדי שיהודי ימלא אותם עם המצוות ואז יהיה לו לבושים. ולכן צריך כל אדם לקיים כל התרי"ג מצוות. כי הנשמה צריכה להתעטף וכל התרי"ג לבושים. ואפילו מצוות כהנים וכהן גדול, יש מצוות שכהנים מקיימים. אחת כמה וכמה מצוות שכהן גדול מקיים, אז מה זה שייך לומר שכל אחד יקיים את המצווה הזאת? על ידי עיבור או גלגול. יש כל מיני אופנים, או שאדם מתגלגל ואז בגלגול אחר הוא יהיה כהן, או שיש מושג של עיבור נשמה, ואז הוא מתחבר למה שהכהן עשה, וזה עובר גם אליו. אבל חייב להיות באיזושהי דרך, שהמצוות שיהודי עובר בחיים, הוא עובר על כל התרי"ג מצוות. למה צריך את כל התרי"ג מצוות? משום דהי חסרה חדה, כי אם חסר מצווה אחת, חסר לבוש אחד, חסר לו לבוש אחד. ולא יכול להיות שהנשמה יחסר לו לבוש. הנשמה צריכה את כל המצוות, את כל הלבושים. ולהבין מהו עניין הלבושים הללו. צריך להבין מהם הלבושים הללו שהנשמה צריכה שהיא תלביש אותם פה בעולם הזה על ידי המצוות. מה החשיבות של הלבושים? כדי להבין את זה צריך להקדים תחילה פירוש מאמר נשמה שנתת בי. צריך להקדים לפני זה את הברכה שאומרים כל יום בברכות השחר. נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה וכו', אתה יצרתה וכו' וכו'. אז מה הסדר של תיאור דרגות הנשמה שמופיע כאן בברכה? פירוש, אני מסביר ככה. מקור הנשמה בעודנה במקור חוצבה. כשאני מדבר על הנשמה, כפי שהיא עדיין במקור, כפי שהיא עדיין במקום שמשם היא נחצבה, איך הנשמה נקראת שם במקור כפי שהיא במקור שלה? נקראת תאורה. כשאומרים נשמה שנתת בי תאורה היא, הביטוי תאורה זה הנשמה כפי שהיא בשורש. כי טהור, מה פירוש המילה טהור? טהור הוא לשון הערה ובהירות. פירוש המילה טהור זה בהיר, זה מואר. כמו מביא דוגמה, כעניין כמו שכתוב, כעצם השמיים לטוהר. מה הכוונה? שהשמיים בהירים ולא עננים ומהירים, כתוב כעצם השמיים לתואר. אז לכן הנשמה נקראת תאורה, למה? כי הנשמה כפי שהיא נמצאת במקור חוצבה, אין לה כיסויים, אין לה עלמות וסתרים, אצלה הכל בגילוי. והיינו לפי שאז היא בחינת אלוקות ממש. כשנשמה נמצאת במקור חוצבה, היא באותנטיות שלה. היא תאורה לגמרי, היא נקייה לגמרי. אין שום כיסוי, שום יצר, שום גוף, שום מניעות ועיכובים, שום הסתרה. יש לה תפקיד לרדת למטה, ועוד מעט נראה להגיע לדרגה יותר גבוהה מתאורה, שזה המצוות. אבל מלכתחילה אומרים הנשמה כפי שהיא לפני העבודה. נשמה מאיפה שהיא באה היא טהורה. טהורה פירושו שהיא נקייה, היא אלוקית. אחר כך, אחרי שאני מדבר על הנשמה כפי שהיא במקורה, אז ממשיך התיאור בברכה לדבר על הירידה של הנשמה. אחר כך אומרים, אתה בראת, מה זה אתה בראת? ירדה לעולם הבריאה, כבר ירידה. וכשהיא יורדת משם להתלבש בגוף, הנשמה הייתה מבחינה טהורה. עכשיו היא יורדת מבחינה טהורה, היא יורדת למטה, עד שהיא צריכה בסופו של דבר להיכנס לגוף גשמי. אבל עד שהיא יורדת לגוף הגשמי יש לה תהליך. אז התחנה הראשונה שהיא יורדת זה עולם הבריאה, שמתחילה נמשכת בעולם הבריאה, ואז מבחינת נברא יש מאין. איפה רואים שזה הסדר? יש פסוק שאומר, כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בריאתיו, יצרתיו, אפסיתיו, זאת אומרת, התחנה הראשונה זה בריאתיו. ואחר כך, אחרי שהיא יורדת בעולם הבריאה, היא יורדת עוד יותר נמוך. מה העולם הבא? עולם היצירה. לכן אומרים גם בברכה בברכת השחר, אחרי שאומרים אתה בראת, מה אומרים? אתה יצרת. מה זה יצרה? זה עולם נמוך יותר, זה עולם המלאכים. ואין הם, מה הם העולמות הללו? בריאה, יצירה, שמתארים פה את ירידת הנשמה. בחינת השתלשלות וירידת הנשמה ממדרגה למדרגה. בא לתאר את הירידה של הנשמה כשהיא יורדת מדרגה לדרגה יותר נמוכה, כשלשלת האחוזה זו בזו, כמו שלשלת שתפוסה טבעת וטבעת, ואז יש קשר בשרשרת בין כל טבעת, שהטבעת התחתונה אחוזה בטבעת העליונה, והטבעת שמעליה אחוזה בטבעת שעוד יותר גבוה, ככה סדר ירידת הנשמה בעולמות. עד מה התחנה האחרונה שהנשמה צריכה אליה להגיע? עד שנפחתה בי בעולם העשייה. עד שהנשמה ידעה פה למטה לגוף, ונתלבשה בעולם הזה בגוף החומרי. אז מי מבחינה טהורה, שכשהיא הייתה מבחינה טהורה זה אלוקות בטהרה בלי שום כיסוי, מתחילה ירידה של סדר השתלשלות, עולם אתה עם היצירה, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה בגוף גשמי. ואומנם, הנה נודע דירידה הצורך עלייה היא. למה נשמה יורדת את כל התהליך פה למטה? המטרה היא לא להוריד אותה. המטרה של הירידה היא שהיא כתוצאה מהירידה תעלה. מה פה שהיא תעלה? אם היא תעלה ותחזור רק לדרגת תאורה, אז לא עשינו עם זה שום דבר. הרי היא הייתה שמה, הייתה יכולה להישאר שם. חייב להיות שהירידה פה תגרום שהיא תעלה לדרגה יותר גבוהה מאשר דרגת תאורה. והיינו, למעלה ממקור חוצבה בבחינת האור הנ"ל. ברור לנו שעל ידי שיורדת פה לגוף, הנשמה תעלה לדרגה הרבה יותר גבוהה מהמקום שמשם היא נחצבה. דהיינו יותר גבוה מהבחינת תאורה. והוא מה ירומם אותה על ידי מעשה המצוות. זה המצוות שיהודי צריך לקיים פה בעולם הזה. המצוות שיהודי מקיים פה למטה, היא מביאה לנשמה את העלייה לדרגה יותר גבוהה ממה שהייתה קודם לכן. מהי הדרגה היותר גבוהה? איך קוראים לה? זאת אומרת, כי הנה מברכת המצוות אנו אומרים, מה אנחנו אומרים שאנחנו מקיימים מצווה, אומרים לפני זה ברכה. מה הנוסח של הברכה? אשר קידשנו במצוות. זאת אומרת, המצווה, מה היא תעשה לנשמה? איזה בחינה היא תיתן לנשמה? קודש, קדושה. קדושה זה יותר גבוה מטהרה. ופירוש שעל ידי המצוות אנחנו מתעלים מבחינת קודש העליון, שהיא למעלה מבחינת טהרה. הדרגה הזו של קדושה היא יותר גבוהה מהדרגה של טהורה, אז הנשמה הייתה מבחינת טהורה. ועכשיו על ידי המצוות היא תעלה לבחינת קדושה. איפה אנחנו רואים שקדושה זה יותר גבוה מטהרה? מביא דוגמה מההבדל בין כהנים ולוויים. כנודע שקדושה היא בכהנים. על כהנים אומרים את הלשון קדושה, כמו שכתוב וקידשתו. כתוב שצריך להתייחס לכהן בצורה מיוחדת, אז כתוב בפסוק וקידשתו, קדש אותו. קדש אותו פירושו לרומם אותו לבחינת קדושה. וטהרה היא בלוויים. הלוויים כתוב רק את הלשון טהרה, כמו שכתוב וכה תעשה להם לטהרה מזה עליהם וכו'. נאמר למשה רבינו שצריך לטהר את הלוויים. אז על הלוויים כתוב את הלשון לטהר. על הכהנים כתוב את הלשון וקידשתו. אז מה ההבדל בין טהרה לקדושה? לא, כמו שמעלת הכהנים הגבוה מאוד נעלה על מדרגת הלוויים. כמו שהכהנים נמצאים בדרגה הרבה יותר גבוהה מדרגת הלוויים. כך בחינת קודש גבוה מאוד נעלה מבחינת האור. אותו יחס. בחינת קדושה יותר גדולה מבחינת טהרה. במילא הנשמה שמגיע בתחילה מאיזה דרגה היא מגיעה מבחינת טהרה. ולנו הנשמה צריכה לעלות אחרי זה לבחינת קדישן וקדושה. קדושה יותר גבוהה מבחינת טהרה. וביאו עניין זה כדי להבין מה ההבדל בין קדושה לבין טהרה. יובן בהקדים ביאור עניין סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. נקדים את המושג שאנחנו מכירים ממאמרים קודמים, הבחינה של סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. כי הנה, המחשבה והדיבור שלמעלה, כשהקדוש ברוך הוא בורא עולמות, יש עולמות שבורא על ידי דיבור, זה עולמות חיצוניים, ויש עולמות שנבראים על ידי מחשבה, שמחשבה זה עולמות פנימיים. גם ההתייחסות של האור האלוקי לעולמות כאלה שנבראו על ידי מחשבה, או העולמות הנמוכים יותר, שנבראו על ידי דיבור, זה הכל אור אלוקי מצומצם שנקרא ממלא כל עלמין. שיש בזה הבדל בין מחשבה לבין דיבור, זה עדיין נקרא ממלא כל עלמין. כי הנה המחשבה והדיבור שלמעלה הם מבחינת ממלא כל עלמין. ועל דרך משל, כאדם החושב ומערער באיזה דבר. כמו אדם שחושב על משהו, שמחשבתו מלובשת ותקועה ממש באותו דבר ומקפת בו. כשאדם חושב על משהו, אז הוא לא יכול לחשוב בו זמנית על דברים אחרים. הוא תקוע במחשבה הזו. זאת אומרת, הוא כרגע מצומצם ומדוד ותפוס בעניין שבו הוא חושב. לכן מחשבה נקרא ממלא כל עלמין, זה מראה על החיות האלוקית שירדה והצטמצמה לבחינת מחשבה, והיא כרגע נמצאת בבחינה הזו, שהבחינה הזו של מחשבה שייכת אליה. וכן, אותו דבר, אני אקח עוד דוגמה מאדם בעניין הדיבור. כשמדבר באיזה דבר, אדם שמדבר משהו, לא יכול תוך כדי דיבור לדבר דברים אחרים. אז אם הוא מדבר כרגע עניין אחד, אז הוא תפוס כרגע, זה הנושא שהוא מדבר. אז הדיבור תופס אותו, מצמצם אותו לעניין מסוים. אז כך, כביכול החיות שבעשרה מאמרות, אותו דבר בנמשל. החיות האלוקית, יש מאמר אלוקי שנקרא יהי אור, ביום הראשון של בריאת העולם. יש יהי רקיע ביום השני של בריאת העולם. אז המאמרות הללו מתלבש ונתפס ממש בתוך העולמות להחיותם. כמו שדיבור של בן אדם תופס אותו בנושא שהוא מדבר, כך כביכול המחשבה או הדיבור האלוקי של המאמרות התלבשה באור או ברקיע. אז זה אור מדוד ומצומצם ומלא כל העלמין. הוא מוקף מהם. זה דוגמה של אותיות הדיבור. ובכן, מבחינת החיות והאותיות הנמשכים מהמחשבה, אותו הדבר אם נדבר על אור אלוקי יותר גבוה, לא מאמר ודיבור, אלא אור אלוקי שנקרא מחשבה, שבמחשבה אחת ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שמחשבה זה כמובן הרבה יותר גבוה מדיבור, אז גם כן נתפס ומתלבש בתוך העולמות. כמו שבחינת הדיבור היא ממלא כל עלמין, היא תפוסה באותו נברא שנברא על ידי הדיבור, כמו להבדיל אמרנו קודם את המשל אצל בן אדם, ככה בחינת המחשבה, למרות שמחשבה זה ברור הרבה יותר מעלה, אבל גם כן ממלא כל עלמין, היא תפוסה באותם עולמות שקשורים למחשבה. שרי כולם בחוכמה עשית כתיב, הוא פירש בזוהר תזריעה, כולם בחוכמה עשית בבינה. הזוהר אומר שכשאומרים כולם בחוכמה עשית, חוכמה זה מראה על מחשבה, זה עולם הבינה. כי פירוש, כי בינה היא בחינת מחשבה עילה. אבל מה ההבדל בין הנבראים שנברו על ידי מחשבה לנבראים שנברו על ידי דיבור? הרי ברור לנו שמחשבה זה הרבה יותר מעלה, הרבה יותר עדין מדיבור. אז אומר אלא שהמחשבה היא מחיה על מין סטימין, זה לא התגליין. המחשבה זה מקור לעולמות נעלמים, עולמות פנימיים. והדיבור מחיה ומהווה עלמין להתגליין. הדיבור מחיה עולמות נמוכים, עולמות גלויים. אבל הן מחשבה והן דיבור, זה ממלא כל עלמין, זה מצמצם את עצמו לסוג העולם שמתאים אליו. והגם כי לא מחשבותיי מחשבותיכם כתיב. למרות שאי אפשר להשוות בין המשל לנמשל. אצל בן אדם כשהוא חושב במשהו באמת תפוס במחשבה. אז כרגע שהוא תפוס במחשבה, הוא לא יכול לחשוב במחשבה אחרת, אז הוא ישתנה, הוא כרגע מונח רק בזה. לא שייך לומר כביכול אצל הקדוש ברוך הוא שברגע שהוא בורא עולם הוא תפוס בעולם ונהיה בו חלילה שינוי. והיינו שהמחשבה אצלו יתברך אינה מלבשת מהותו ועצמותו יתברך. זה לא שהמחשבה האלוקית למעלה מלבישה את העצמות האלוקית וכרגע היא תפוסה רק בזה. ולכן כתיב אני השם לא שיניתי, אין שום שינוי אצלו בין לפני הבריאה לאחר הבריאה. ולא כמו שבאדם שמהותו ועצמותו ממש מלובש במחשבה. כשמאדם חושב משהו, הוא באמת תפוס במחשבה. הוא לא אותו דבר. לפני זה הוא היה פנוי, עכשיו הוא תפוס. לא שייך לומר חלילה אצל הבורא שהוא כמו אצל האדם, שהמחשבה שלו תופסת. אבל בכל זאת, אך מכל מקום, הרי דיברה התורה כלשון בני אדם. התורה בכל אופן השתמשה בניסוח דבר השם, השתמשה בניסוח מחשבה אלוקית. למה? כמו בגשמיות שמה שמוצאים מפיו להיות נשמע ונתגלה לזולתו נקרא בשם דיבור, כמו בגשמיות, אדם, מה זה דיבור? זה כוח שהזולת יכול לשמוע, זר יכול לשמוע מה אני אומר, זה דיבור. שאבל לדיבור שבפיו הוא מורגש ונראה דבר בפני עצמו, מובדל משורשו. אותיות הדיבור יצאו החוצה, יהיו מציאות עצמאית. מה שאין כן אותיות המחשבה, אף על פי שהם גם כן רק לבושי הנפש. בכל מקום לא ירדו להיות נראה דבר נפרד. הרי יש אצלנו הבדל בין דיבור למחשבה. הדיבור יוצא החוצה, הזולת יכול לשמוע מה אני מדבר. אחרי שהוא יצא, אני לא יכול להחזיר את זה חזרה. המחשבה, הזולת לא יכול לדעת מה אני חושב. למה? כי המחשבה נשארה בתוכי. אז כדי להבין למעלה מה ההבדל בין עולמות נעלמים ועולמות גלויים, משתמשים במשל של מחשבה ודיבור. כך למעלה, אף על פי שבאמת אין לך דבר שחוץ ממנו, למעלה לא שכח להגיד דיבור שמישהו זר קלט את זה, כי אין דבר שהוא חוץ ממנו. מכל מקום, אבל יש דברים שהם נראים כאילו זרים. מצד הסתר האור דרך ירידות וצמצומים לחיות עולמות הנפרדים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מצמצם את האור, ובורא עולמות שהם ירגישו נפרדים, שהם נראים יש ודבר נפרד, אז לכן נקרא החיות הזה השופע בתוכם להחיותם, על דרך שיהיו דבר נפרד בשם אותיות הדיבור. למה קוראים לחיות הזה דיבור? אצלנו הדיבור יוצא החוצה. אצלו הדיבור לא שכח להגיד יצא החוצה, כי אין דבר שחוץ ממנו. אבל הדיבור ברא עולמות כאלה שהם מרגישים כאילו הם יצאו החוצה. על דרך משל דיבור האדם. אבל על מן סטימין לא נבראו על דיבור. למה? כי הם עולמות שהם לא מרגישים חוצה. אז לכן מה הדוגמה אליהם? מחשבה. אבל על מן סטימין שהם מבחינת ביטול יותר, אז נקרא החיות המתלבש בתוכם להחיותם בשם אותיות המחשבה. והנה המלאכים הם מבחינת על מן דיתגליה. המלאכים קשורים לעולם הדיבור. כמו שכתוב, היה פעילה אחד מן השרפים. זאת אומרת, המציאות גלויים. ומתאבים מבחינת דיבור. כמו שכתוב, בדבר השם, שמיים נעשו ובורא חפיו כל צבאם. אז המלאכים נקראים נבראים על ידי דיבור. זה אומר שהמלאכים הם נבראים שהם כאילו מציאות נפרדת. אבל ישראל עלו במחשבה. על היהודים כתוב שהנשמה שלהם קשורה למחשבה. מה זה מחשבה? אמרנו, דוגמה של עולמות נעלמים. מבחינה על מסטימינה, הרבה יותר גבוה ממלאכים. ולכן נקראת הנשמה טהורה. לכן הנשמה, הכל זה הביא כהקדמה, למה המקור של הנשמה נקרא טהורה? כי על מן סטימין היינו, מבחינה טהורה. הדרגה הזו של מחשבה של על מן סטימין, זה הדרגה של טהורה. כי עניין האלם הוא, מה זה האלם שנהיה דיבור? הוא שמחמת תוקף אורו וגודל בהירותו, אי אפשר לו לבוא לידי התגלות. האלם, זה אומר שהאור הוא כזה גדול, ואי אפשר להשיג אותו, אי אפשר להשיג אותו. וכעניין יוצר אור ובורא חושך, שהחושך למעלה מהאור. כשאומרים יוצר אור ובורא חושך, אז שם המילה בורא זה עולם הבריאה, וכתוב עליו חושך. ועל העולם יוצר, שזה עולם היצירה, כתוב אור. מה יותר גבוה?
חושך.
חושך, יותר גבוה. למה יותר גבוה? כי הוא כל כך מעלה שאפשר, אור כזה גדול, הוא לא יכול להתגלות. ורומז בתפילין של ראש, כמו שבתפילין של יד נוגעים ב... בדרגה של אור ובחושך תפילין של ראש, כמו על דרך משל אור גדול שמעוצם תוקפו, האור כל כך גדול מחשיך הראות, כמו השמש. אתה מסתכל על השמש, תסתכל הרבה זמן, מה תראה? כדור שחור. למה? מרוב שהוא אור אתה לא יכול להכיל אותו, ואי אפשר להסתכל בו, כי עניין שנאמר ישת חושך סתרו. וכמו כן כאן, אותו הדבר, הנשמות האור שלהם הוא כל כך גבוה שאי אפשר להשיג אותו, אי אפשר להכיל אותו, המלאכים לא יכולים להכיל אותו. לכן ביחס למלאכים, האור של הנשמות הוא גבוה כל כך, מבחינתם כמו חושך, סתום, על מין סטימין, למה קוראים לזה סטימין? סתום ונעלם, לא יכול להיות בגדר תפיסה, כמו כן כאן. שלפי ששורש נשמות ישראל מאור הבהיר ונעלה מאוד, הנקרא בשם טהור, השורש של הנשמות בא מדרגה שנקרא טהור, על כן אי אפשר לו להתגלות. אז לכן הוא לא יכול לרדת בגילוי, אז הוא נשאר סטימין, נשאר מחשבה. זה נקרא על מין סטימין מבחינת מחשבה. אז זה הדרגה של תאורה, שזה הדרגה של הנשמה.